פרופסור לירן הירש, הפודקאסט. שיחה פתוחה על הריון ולידה. פרופסור הירש מארח מטופלות לשיחה מקצועית אישית, והפעם, לידה שקטה וההיריון שאחרי. עם נטע רחמילביץ'. בפרק נדבר על נושא כואב, לידה שקטה. אנא האזינו ברגישות ובאחריות.
אז שלום לכולם ולכולן, אני פרופסור לירן הירש, וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא הריון, לידה והריון בסיכון גבוה. מה שמיוחד בפודקאסטים שלנו הוא שאנחנו בעצם רוצים לעשות שילוב גם של הפן המקצועי, הרפואי, אבל גם לשמוע את הסיפורים האישיים ואת החוויות האישיות מכל מיני מצבים שקשורים להיריון, ונראה לי שהנושא שקשור לפרק הזה הוא בכלל חשוב שהוא יבוא ולשמוע בו את הצד האמיתי. ואני מאוד שמח שיש איתי את נטע רחמילביץ'.
שלום.
שהיא מטופלת שלי מאוד יקרה, ושהיא הסכימה לבוא ולדבר איתנו ולשתף אותנו על נושא של היריון אחרי לידה שקטה.
לגמרי. מה שנקרא הפיל שבחדר לידה. משהו שצריך לדבר עליו, אך לא מרבים לעשות זאת.
אז אולי במיוחד בגלל זה טוב שבאת אלינו, וטוב שיש נשים כמוך שמסכימות לבוא ולשתף, למרות שהחוויה היא אולי הסיבוך ההריוני, אין מה להגיד, הכי קשה שאפשר.
נכון.
זאת אומרת, אין לנו משהו יותר קשה מזה שאפשר להגיד.
כן, זה כן, נכון. זה, אני מתארת את זה קצת גם כהפך מלידה. אישה יולדת, היא מביאה משהו לחיים. אני הרגשתי בלידה שלי, כשהלדתי שחלק ממני פשוט קצת מת.
פשוט נעלם.
הולך ונעלם. אז כן, זה משהו שהוא כאילו, אתה כבר בסצנה, אתה במקום, אתה בבית חולים, אתה בחדר יולדות, אתה בצירים. אבל זה אחרת.
זה אחרת.
מאוד.
אז בואו נתחיל קצת מההתחלה. בואו נדבר קצת על בכלל מה זה לידה שקטה. אז מבחינה רפואית, ההגדרה של לידה שקטה היא בעצם לידה של עובר ללא דופק, ובדרך כלל מדברים על זה שהעובר הוא בעבר לשבוע 20 להיריון, אבל כמובן שמבחינה סובייקטיבית, אין לזה באמת הגדרה, וכל אישה, גם אם העובר שלה יותר קטן, יכולה לחוות את האובדן הזה ממש כמו לידה שקטה, ואין לזה קשר. אבל לפחות מבחינת הרפואה, אנחנו מדברים על משהו כזה, וצריך להגיד שלשמחתנו, האירוע הזה הוא אירוע נדיר, אולי לא נדיר מספיק, אבל הוא די נדיר.
טוב שכך.
אנחנו מדברים על מערך משהו אחד לאלף לידות, כשמדברים על הפסקת הריון ספונטנית, וקצת יותר מזה, כשמדברים בעצם על הפסקות של הריון בשלבים היותר מאוחרים שלו. ואלה בעצם שני הסוגים העיקריים, כשבעצם הדופק נפסק לבד, או שהגענו לאיזשהו מצב של עובר חולה, שבעצם האישה והזוג מחליטים שלטובת המשפחה ולטובת העובר, כדאי להפסיק את ההריון לפני הזמן. את רוצה אולי לספר לנו את הקצת, שנבין את הקונטקסט, מה היה בהיריון הראשון שלך?
בטח. בהיריון הראשון, הוא היה לא כזה בזמן, זה היה שנה שעברה. הכל התחיל ממש בסדר. היינו אצלך כמובן במעקבים. למה באתי ספציפית אליך? לא כי היה לי איזשהו חשש להיריון בסיכון, אלא יותר בגלל שרציתי להיות מה שנקרא on the safe side, זה ישתלם אחר כך. ועד המי שפיר הכל היה תקין, יומיים, שלושה לפני המי שפיר, אני חושבת שעשיתי בדיקת דם של חלבון עוברי, והחלבון עוברי היה קצת גבוה, והתקשרו אליי מהקופת חולים, ואמרו לי שאני צריכה לעשות כל מיני בדיקות, וזה אמרתי, אני שולחת לך את התוצאות, ובאמת באתי למעקב אחרי המי שפיר, ובעצם בערך בשבוע 18-19, זיהינו איזושהי העתה קטנה בגדילה, אני זוכרת גם בדיוק איפה, זה היה בבטן ובירך של העובר, זה לא היה משהו מאוד משמעותי, אבל כן זה היה קצת מוזר, כי עד כה הכל היה תקין, הגעתי שבועיים אחר כך למעקב, וזיהינו עוד פעם העתה, הפער הלך וגדל, ואז התחלתי לדבר איתי בכל מיני מושגים של לידה מוקדמת, ואני רוצה לוודא, ואני בכלל בראש לי לא יודעת מה זה לידה מוקדמת, לא יודעת מה זה חששות, אני כזה, אוקיי, אז אולי אני ילד בשבוע 36, ולא בשבוע 38-9, ויצאתי וממש לא הבנתי אצל גודל האירוע, אמרתי, אוקיי, אנחנו נהיה במעקב, שלחת אותי לסקירת מערכות ממוקדת גדילה, של העובר ביחילוב, זה היה בערך בשבוע גם 21-22, סקירה מאוד ארוכה, ממוקדת ממש על הגדילה של העובר, בדיקת זרימות שנהייתי מומחית לזרימות, ומרוב התמימותי, אני זוכרת שלניר לבעלי, היה איזשהו יום חשוב בעבודה, אמרתי לו, הכל טוב, אני אלך לסקירה לבד. ובעצם בסקירה הזאת זיהו כבר, שוב, גם עובר קטן, וגם הפרעות בזרימות של השיליה, וזה היה ביחילוב, אז ירדת אליי, ואני זוכרת ששאלת אותי, ישבנו במשרד, אמרתי, את רוצה להתקשר לניר? ואני כזה, לא. למה אני צריכה להתקשר לניר? ואז אמרת לי, נראה לי אנחנו מתקשרים לניר. והתקשרנו לניר, ואז בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה שבאמת הסברת לנו מה זה אומר עובר חולה, מה זה אומר בעיית התפתחות, מה האופציות שלנו? לעצור את ההיריון או להמשיך אותו עם הסיכון, סיכון עבורי, סיכון עבור העובר, וזאת הפעם הראשונה שבעצם נחשפנו לדילמה הזאת, ומה האפשרויות שלנו.
זה מאוד קשה, בטח בהיריון ראשון, ובטח כשהם עוד לא יודעים על מה מדובר, וכל השלבים אפילו הבאים, הם לא שלבים שעברנו אותם פעם. אז מה זה הסקירה, ומה עושים בסקירה, ומה קורים, מה קורה אחר כך, גם עצם עובדה, גם אם הכל תקין, אנחנו לא יודעים מה מצפה לנו. אז בטח במצב כזה ש... אנחנו עוברים את זה כשכבר מגלים מראש, או בשאלה די מוקדם שיש בעיה, אני בטוח שזה הרבה יותר קשה.
מאוד.
ופה צריך להגיד שבעצם המקרה שהיה לנו בהיריון הקודם שלך, שראינו בעצם האטה בגדילה של העובר, צריך לדעת שלפעמים יש כל מיני סיבות למה בסוף מגיעים למצב של לידה שקטה, או לעובר שיש איתו איזושהי בעיה. אז יש את המקרים שפתאום, כמו שאמרנו, שהדופק של העובר עוצר, וזה יכול להיות מכל מיני סוגים, מכל מיני סיבות. יכול להיות סיבה שבעצם יש איזושהי הפרעה גנטית, וההפרעה גנטית מובילה לאיזושהי בעיה, ובעצם יש מתי שהעובר מפסיק עם הדופק. יכול להיות שיש מומים מסוימים שבעצם יגרמו לעובר לאבד את הדופק, אבל יכול להיות גם כל מיני זיהומים, או הפרעות של קרישיות יתר, או אפילו... בעיות אחרות שקשורות לאיזושהי מחלה אמאית שנמצאת ברקע שיכולים להשפיע על העובר, אבל במצב של הפסקה פתאומית של דופק העובר, שזה לא בדיוק המצב שלך,
נכון.
אבל כן אנחנו רוצים לדבר פה על כל הקונטקסט של נשים שעברו איזושהי לידה שקטה, לצערי לפחות ב-50% מהמקרים, פתאום אנחנו מגיעים למצבים, לפעמים שלבים אפילו מאוחרים בהיריון, ופתאום אין דופק ואנחנו לא מצליחים לגלות אחרי כל ההסברים וכל הבדיקות וכל המי שפיר וכל הבדיקות האחרות, אנחנו לא יכולים לדעת, ואז הרבה נשים נמצאות ממש באיזושהי דילמה, כי אנחנו גם קשה לנו לעזור ולהגיד להם מה לעשות בפעם הבאה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים גם בלי לדעת בדיוק מה הסיבה, אבל זה מהצד האחד. ויש את הצד השני של דברים שהם נקרא לזה מבחינה רפואית הרבה יותר ברורים. אם עושים דיקור מי שפיר ומגלים בעיה גנטית מאוד משמעותית, אם רואים שהעובר נדבק באיזשהו זיהום שיכול לגרום לו למחלה מאוד קשה, אם יש מום שברור לנו כבר מההתחלה שהעובר הזה בתור ילד יהיה לו חיים מאוד קשים, או שאולי הוא לא יוכל לשרוד להרבה שנים. אבל במקרה שלך אפשר להגיד שזה היה איזשהו מקרה ביניים, כי כשאנחנו מזהים בשבוע 18, העתה בגדילה, אז הרבה פעמים קשבנו באותו רגע, לבוא ולהגיד, ברור לנו שהעובר הזה, הוא יהיה מאוד מאוד פגוע, כי לפעמים אומרים, אוקיי, אז בדיקה אחת הייתה פחות טובה, בואו נחכה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, ונראה מה קורה. וגם פה, אני חייב להגיד שזה דילמה שלנו הרופאים, כי כשהדבר הוא מאוד שחור או מאוד לבן, קל לנו לדבר עליו. אבל גם אנחנו לא יודעים, מאוד אנחנו רוצים להיכנס, ונקרא זה להפחיד נשים, כשיש להם איזושהי העתה קטנה, ואני אגיד, רגע, למה אני עכשיו צריך לקחת זוג צעיר? בהיריון הראשון שלו, ולבוא ולהפחיד אותו על דברים שיכולים לקרות, אם יכול להיות שבעוד שבועיים הכל יהיה בסדר. אז אנחנו אף פעם לא רוצים להסתיר את המידע, ואנחנו אף פעם לא שופכים את כל התמונה הגדולה, ולדעתי, ועכשיו אני רוצה לשמוע גם אותך, מה את חושבת, כאילו, עד כמה את מרגישה שהיית צריכה לדעת את כל מה שהולך לקרות, לפני שבעצם אנחנו יודעים סופית מה קורה?
חד משמעית לא הייתי צריכה לדעת, בעיניי, מדברת בשם עצמי, כי אני חושבת שהבדיקות האלה זה חלק מהתהליך. לעצור הריון, אמרת, יש שני סוגים של באופן כללי, של לידות שקטות, כאלה שאתה בוחר בעצם לעצור את ההריון, וכאלה שבעצם, לצערי, הרב, זה נעשה, החלטה נעשית בשבילך, והדופק פשוט הוא פוסק, ואצלנו באמת, הייתה צריכה להתקבל איזושהי החלטה, ולקבל החלטה כזאת, זה משהו שלוקח זמן להקל. כל בדיקה וכל מעקב וכל תוצאה וכל הידרדרות, זה משהו שעוזר לך לקבל את ההחלטה, לי באופן אישי. אני רואה שהזרימות לא משתפרות, אני רואה שהעובר לא מצמצם את הגדילה, או הוא אפילו לא, זה אפילו לא קונסיסטנטי, זאת אומרת, זה לא שיש פער של שבוע, וזה נשאר כל פעם שבוע, זה הולך וזה מידרדר. אז מבחינת להקל את כל האירוע הזה, בעיניי זה אפילו הכרחי. אלא אם כן באמת באותו רגע אתה רואה איזושהי סכנה מוחלטת לעובר או לאם, אבל אם זה באמת אירוע ביניים כזה, אני לא הייתי יוצר, גם אם היית אומר לי בשבוע 18-19, מתי שזה היה כשראינו את ההפרעה הראשונה, נטל תקשיבי, זה ה-worst case scenario, מה אנחנו עושים איתם לך? אוקיי, ביי. דמר עוד חודש, כאילו לא הייתי מבינה.
וזה חשוב, כי בעצם במיוחד בהחלטות, כמו שאמרת, שלא, לא, זה לא קורה לבד, אלא זה איזושהי החלטה שאת וניר, והייתם צריכים לקחת ביחד. אז ההכרה הזאת היא, זה גם בא מזה שאת מבינה שלא מישהו אחד בדק וראה שמשהו לא בסדר.
ממש.
יש עוד בדיקה ועוד תימוכין. בעצם בונים איזשהו בעצם תיק שלם, שבעצם מנסים להוכיח ולראות, האם באמת אנחנו צודקים במה שאנחנו עושים, ואנחנו לא בעצם טעינו במשהו אחד, ומשם נגיע למסקנות שגויות.
נכון, בדיוק כמו שאמרת, לא תמיד זה שחור או לבן, לפעמים זה מקל שזה שחור או לבן, לפעמים זה מקשה, אבל בתור אחת שהייתה בדרך האפור, ללא ספק הייתי צריכה את הכמה שבועות האלה, גם אם זה אומר עוד כמה שבועות להיקשר להיריון, ועוד כמה שבועות כביכול להתקדם בהיריון, אני לא הייתי מצליחה בלי הכמה שבועות האלה.
תספרי לי קצת אולי את ההתרשמות שלך, ואת מה את מרגישה מכל התהליך הזה שבסוף, כשמקבלים את ההחלטה, שזה לא החלטה קלה, אבל כבר עשינו את הצעד וקיבלנו את ההחלטה. מה קורה אחר כך בעצם? כשבעצם אנחנו צריכים להגיד, יש פה עובר, שאנחנו צריכים לעשות לו איזושהי פעולה מסוימת, ואחר כך ליצור תהליך של לידה.
כן, אני מאוד דרמטית. אני זוכרת את הרגע שהבנתי שהשיליה לא בריאה, ושאני גם בסכנה לרעל תריון, מחלות שילייתיות, ושהעובר הזה, במקרה הטוב, כנראה יגיע לשבוע 26-27, והוא גם ככה מאוד מאוד קטן, וזה הוביל לאיזשהו קיסרי חירום, ואז אני, כל הכיף שאני לבה עם זה. ואני זוכרת את הרגע שאמרתי לניר, תכתוב ללירן, אנחנו עוצרים את ההיריון הזה, והיה בכי, 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 והקלה. הייתה לי איזושהי הקלה בלב, לא מזה שאני יוצרת הרעיון, אבל אנשים צריכים להבין שיש משהו נורא נורא קשה בלהגיע לבדיקות מעקב וכל פעם לקבל איזשהו זבנג. כל פעם להבין שמשהו לא טוב, כל פעם להבין שאנחנו עוד במעקב, כל פעם לראות את זה הולך ומדרדר. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני יוצרת את זה, הרופא שלי אמר לי, לא רק הוא, הגינקולוגים גם באיכילוב אמרו לי, שהרעיון הבא, זה כנראה לא יקרה, אני לא יכולה יותר עם הרעיון הזה. זה הרעיון כל כך קשה. זה בדיוק השבועות האלה שאתה עובר מחודש חמישי לחודש שישי, שאתה מתחיל את הרעיון וזה, ואתה רק מקבל חדשות רעות, ואתה רק מבין שדברים פה לא מתפתחים, ובא לך פשוט להגיע לבדיקה, ושגיד, יופי, עובר מדהים, פיקס, נתראה במעקב הבא. וזה לא קורה. אז יש איזושהי הקלה, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי פה החלטה מאוד קשה. התהליך לא לקח יום יומיים, וטוב שכך. אז כן הייתה לי איזושהי שלמות איתו. ואז אמרנו, אוקיי, זה קורה, כתבנו לך, למזלנו, יכולנו כבר לעשות צ'יק צ'ק את הוועדה, זה היה כמובן ביום שישי, כי את כל ההחלטות האלה מקבלים לפני סוף שבוע, שאי אפשר לעשות כלום בסוף שבוע הזה, וזה היה בעצם הרגעים האחרונים שלי איתה, פתאום אתה לא רוצה להרגיש יותר את הביתות, כל ביתה היא כמו חץ בלב, כל פעם אתה עובר במראה, אתה רואה את הבטן, אתה לא רוצה יותר, אתה רוצה להתנתק מההיריון, זה כמה ימים קשים, הימים שלפני הוועדה.
בטח גם הסביבה, כאילו, איך ממש, את משדרת את זה החוצה?
ממש, זה... אני ממש הייתי בבית, לא הצלחתי, זה היה צריך לקרות, אתה רוצה שזה יקרה באותו רגע, יש פרוצדורות, זה בית חולים, זה זה, אבל הימים האלה הם ימים קשים, מאוד, אז זה גם מאוד לא טבעי, כאילו כך חיכיתי לבעיטות האלה, למה לא רוצה להרגיש אותם יותר? זה תהליך מאוד מאוד כואב, ואז הגענו לבית חולים, ועשינו את הוועדה, והאמת שהחוויה שלי מבחינת הבית חולים, הייתה הכי טובה שאפשר, הרגשתי מלווה, והרגשתי שאני במקום טוב, אבל הדברים שאתה עובר, כשאתה עוצר את ההיריון מסיבה רפואית, הם קשים מאוד, והקושי הנפשי מתרבב עם הקושי הפיזי.
אני חושב שיש עוד משהו, שגם זה דיברנו פעם, ובעצם סיפרת לי, שבסופו של דבר, רוב הנשים שבאות ונמצאות בבית חולים כשהן בהיריון, הן יודעות שהסוף שלהן יהיה טוב.
ממש.
וגם כשהן בסיכון מסוים, הן יודעות. אז נכון. יכול שאנחנו, הצוות הרופאי, יודעים על נטע, יודעים עלייך, יודעים עליכם, איך להתייחס ולכת נהג אליכם, אבל כל מישהו אחר בסביב, הריוניות שיושבות איתך בתור לאולטרסאונד, או דברים כאלה, זה לא כולם יכולים לדעת את זה, וגם אין לנו דרך לסמן לכולם, אנחנו לא רוצים לעשות את זה.
לגמרי, אתה גם לא רוצה באיזשהו מקום, לא, אז אני, בכללי נשים שעוברות דברים בהיריון, או מתקשות להיכנס הריון, או עוברות איזשהו פלטה, אנחנו נורא קנאיות, נשים הריונות סביבנו. אנחנו מסתכלות על כל אחת, ובטוחות שיש לה איזשהו הריון מושלם, לא משנה שאנחנו לא באמת יודעות. וכשאתה מתאשפז באיכילוב, או בכל בית חולים, בעצם לעצור את הלידה, אז יש כל מיני פרוצדורות, כמו לעצור את הדופק, שזה הדבר, דרך אגב, שהכי הפחיד אותי, אפילו יותר מהלידה, ואתה מחכה, אתה ממתין באשפוז, ואז אתה הולך בעצם לקומת אולטרסאונד, שזה הקומה שבה רוב האנשים עומדות ומחכות לאולטרסאונד שלהם, לאיזושהי סקירה, חלבון עוברים, מלא נשים בהיריון, עייפות, שמחכות בתור, ואת כזה כביכול מגיעה, כולך פרשית עם בעלך, כי את בעצם מאושפזת, אז חיכית שמה, ואת מסתכלת על כל הנשים בהיריון, והן כזה במבט של, מה, את בכלל לא ישבת פה, איך את נכנסת, איזה כיף לך, ואני מסתכלת עליהן, ואני אומרת, אני מוכנה לשלם כליה, ולחכות פה 4 שעות בתור, כדי לא לעבור את מה שאני הולכת לעבור עכשיו. וזה היה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי, להיכנס לחדר הזה, והמחץ, זה היה פשוט כאב נפשי, כל כך גדול, שהיה מהול בכאב פיזי, אני נשבעת שגם לניר בעלי כאב פיזית, כאב לו מהדבר הזה, כי זה פשוט חוויה נוראית, וכל הבעיטות האלה שלא רציתי להרגיש יותר, פתאום אני לא מרגישה אותם יותר, וזה משהו נוראי, ואני זוכרת שיצאתי משם, ולא יכולתי להסתכל על אף אחד, ורק רציתי לחזור לחדר, ולהתקדם בדבר הזה, כי מבחינתי זה כבר היה משימתי. סיימתי את הדבר הזה.
את אחד החלקים בעצם.
נכון. זה החלק מהראשונים.
אז רק אגיד, רק כדי שאנשים יבינו מה זה המחד הזאת, ומה בדיוק עושים, שבעצם כשאנחנו מבצעים הפסקה של ההיריון, אז יש שלבים בעצם, שכשאנחנו אחר כך נעשה בעצם תהליך של לידה, אנחנו, מטרת ההפסקת ההיריון זה בעצם שעובר יוולד ללא דופק. ואם בעצם אנחנו נמצאים בשלבים יותר מתקדמים בהיריון, ברוב המקרים בישראל, אנחנו מדברים משבוע 22 והלאה, אז אנחנו לא רוצים אחר כך לגרום לעובר לאיזשהו סבל, או לילד הקטן שנולד, אנחנו יודעים שהוא לא יוכל לחיות בחוץ, ובכל זאת לא רוצים שיהיה לו את הסבל הזה של ממתי שהוא בעצם יוצא החוצה, ועד בעצם הנשימות האחרונות, בשביל לחסוך את הסבל לילוד, שזה עוד משהו שאימהות מסכימות לעשות, הן לוקחות את הסבל של התינוק ממש. עליהם, ואמרות, בוא נעשה ונעשה את התהליך הזה של ההזרקה של חומר, שזה כמו דיקור מי שפיר פחות או יותר, זה קצת יותר ממוקד. נכון. מזרקים בעצם ממחת איזשהו חומר, כמו תמיסת מלח, לתוך הלב של העובר, ובעצם אנחנו מוודאים באולטרסאונד שהלב של העובר עוצר, בגלל התמיסת מלחים הזאת, ורק אחרי שאנחנו בטוחים שהלב עצר, אנחנו בעצם ממשיכים לשלב הבא, שזה בעצם השלב של לגרום ללידה עצמה, ובעצם לתהליך עצמו של הלידה לקרות.
דרך אגב, אתה מזכיר לי, המשפט הזה של בעצם להקל על העובר, בבוקר בוועדה התחלנו אצלך ואמרת לי את המשפט הזה, והמשפט הזה מאוד עזר לי. זה כאילו נותן לך איזשהו כוח אימהי, נקרא לי, כאילו זה מה שאני יכולה כרגע להעניק, זה מה שאני יכולה לעשות, וזה מאוד החזיק אותי להבין שאני עכשיו מונעת איזשהו סבל עתידי. אז אני מאוד מאוד מסכימה עם זה.
זה בדיוק בעצם מה שעשית.
כן.
ממש ככה.
נכון.
וככה גם צריך לקחת את זה.
נכון.
כאילו, זה אימאי לאורך כל הדרך.
ממש. ממש.
ואז בעצם יש את השלב השני, שזה, האמת, עוברות כל הנשים בעצם, שמתמודדות עם הדבר שנקרא לידה שקטה,
כן.
שבעצם כשהם גלים, והגענו לשלב של העובר עם דופק, צריך בעצם לעשות איזשהו תהליך נוסף, שבעצם בחדרי לידה לידך נמצאות נשים, שבעצם יש איזשהו בכי שאמור לצאת בסוף, ואנחנו נמצאים כן. במצום אחר. צריך רק להגיד שגם מבחינה טכנית, גם אנחנו בתור צוות, וזה בכל הבתי חולים, יודעים ומודעים לסיטואציה הזאת.
נכון.
לכן הרבה פעמים שמים בחדר לידה נשים שעוברות בעצם תהליך כזה, שמים אותם בחדרים יותר צדדיים. נכון, גם בהתחלה הם מאושפזים, הם מאושפזות במחלקת נשים, שזה מחלקה של הרבה נשים שהן בכלל לא בהיריון. נשים נכון. עם כל מיני ניתוחים.
מה שנקרא, לא חסר לנו.
כן, נשים שבעצם לא יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה, וגם בחדר לידה עצמו, מנסים לשים את זה בחדר לידה צדדי מאוד.
בטח, לא ישכח את הפרפר על חדר לידה אחד.
החדר לידה בעצם עם הפרפר, זה בעצם איזשהו סימול של כולנו לדעת, צריך לדעת מי, מה שנקרא, דע לפני מי אתה עומד, בסדר? צריך לדע לפני מי אתה נכנס, כשאתה בעצם פותח את הדלת הזאת.
נכון.
וזה חיה התהליך עצמו.
מזעזע.
זאת אומרת,
זה כאילו, לא רק שזה ממש לא כיף לקבל זירוזים, והזירוזים שקיבלתי בהתחלה גם עשו לי מאוד מאוד בחילה, לפני ה... פיצוצין, שאני קוראת לזה פיצוצים, לפני זה.
כולם קוראות לזה.
כן, חושבי שזה טרנד שאני, זה, אז כל הכבוד נשות ישראל, אתן צודקות, זה באמת פיצוצים, אבל לפני זה היה עוד, אני לא זוכרת איך קוראים לה,
מזרז הזה. יש כל מיני תבליות שמשתמשים בהם לזירוז.
בדיוק, אז שם בעצם אנחנו במיון, עוד לא בחדר לידה, מחכים לאיזושהי פתיחה לא טבעית, ואני זוכרת שאימא שלי הייתה שם, וחמותי הייתה שם, וניסו לדעת לי כל מיני טיפים, של נשים שהיו בלידה של עובר בחיים, אמרו לי, תנסי ללכת, זה יעזור. שאמרתי, איך זה יעזור? כאילו, הוא לא יכול לזוז. אני אלך לשאול את האחות, ואז הן חזרו כזה, טוב, זה לא בטוח יעזור. כאילו, כל מיני מנסים, כאילו, מהחוויות האישיות שלהם, כי זה נורא נורא מזכיר לידה. בריאה. וזה לא ככה. ואני הגעתי, אני היה לי מאוד מאוד קשה, ומאוד מאוד כואב, והרגשתי מאוד לא טוב, ואני זוכרת ש... אני לא זוכרת הנסיעה מהאשפוז לחדר לידה, אבל אין מה לעשות, חדר לידה זה חדר לידה, אי אפשר להמציא עוד חדרי לידה, בסוף זה צריך לעבור שם, והפידורל, שזה נכס, ואז כבר פחות מרגישים, ואז בעצם נכנסתי לאיזשהו פאזה של המתנה, לפתיחה, אני לא הייתי צריכה להגיע לפתיחה 10, כי בעצם העובר לא היה בגודל הזה, נקרא לזה מזל, צריכה להגיע בין 5 ל-7, והייתה לי אחות מדהימה, ג'קי, אני זוכרת אותה, ובעצם חיכינו, ובהמתנה הזאת, כמו שאמרת, אתה שומע לידות, גם אתה מסתכל על המוניטור של כל החדרי לידה, של האחיות, הרי הן מסתכלות, ואני זוכרת שהסתכלתי כזה, וראיתי שבוע 40, שבוע 41, שבוע 38, אני כזה, וואו, נשים מגיעות לשבוע הזה? כאילו, זה תקין. אתה כאילו, כן. הייתה לי גם את ההבנה הזאת של, פתאום אני רואה אותי, 23 פלוס 6, כאילו, ממש על הבאזר.
אז באמת צריך להגיד שאת עוברת הכל, ובעצם נשים שעוברות את זה, זה... כמה שאת אומרת שכאילו צריכים להגיע לפתיחה יותר קטנה, רוב הנשים כן מגיעות למצב שהן צריכות להגיע לפתיחה מלאה, אבל התהליך גם להגיע לפתיחה של 7, זה כל העניין.
מאפס, כן.
זה כל העניין, ולפעמים בשבועות יותר צעירים, התהליך עצמו, כדי לגרום לפתיחה הזאת, הוא הרבה יותר קשה, מאשר לגרום לזה בשבוע 39 או 40. זאת אומרת, התהליך שאת עוברת, או שאת עברת, הוא תהליך מלא ושלם.
ממש, וכן, וכמו שאמרנו, חדר לידה זה חדר לידה, ובסוף יולדים בו. לרוב, תודה לאל, תינוקות בריאים, וכן, ואתה שומע את הבכי, ואתה מקנה בבכי, ונשבר לך הלב עוד פעם, אני חשבת שהוא לא יכול להישבר עוד פעם, אז הוא נשבר עוד פעם, ואני כל הזמן אמרתי לעצמי, גם לי יהיה, אני צריכה לעבור את זה, כדי שאני אוכל להגיע לזה, כי זה בעצם, האמת שגם אתה אמרת לי את זה, זה בעצם, ההתחלה של ההיריון הבא. חייבים לעבור את הדבר הזה, אנחנו נעבור אותו, ואז בעצם זה הדרך אל הלידה, וממש נאחזתי בזה, ואמרתי לעצמי, את עוברת את זה, וכן, והלידה קרתה. יש הרבה שאלות ששואלים נשים שעברות לידה שקטה, אם הן רוצות לראות העובר, אם הן רוצות לקבור אותו. במקרה שלי, בגלל שבאמת הייתי בשבוע יחסית מוקדם מלידות שקטות, לא הייתי מסוגלת לראות, מבחינתי זה לא היה בר חיות, זה לא היה משהו שאני הייתי יכולה, ונפרדתי ממנה בדרכי, הפנימית שלי.
אז באמת חשוב להגיד שבכל הבתי חולים בעצם, ההצעה שלנו בתור צוות רפואי, זה לתת לזוג, לאישה, בעצם לבחור איזה דרך, איך היא רוצה לבצע את הפרידה. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, לפעמים גם מצטלמים, ולפעמים אפשר להלביש, ובעצם צריך לדעת שכל אישה יכולה לחשוב על הדברים, וזה שאנחנו מתמודדים בסיטואציה כזאת של לידה שקטה, זה לא אומר שאם היה לך איזשהו דרך לסמן את הסיום בעצם של הפרק הזה, נכון. שהוא לא יכול לקרות רק בגלל שזה נגמר בצורה כזאת, וצריכים להיות פתוחים לזה, והרבה פעמים בבתי חולים אנחנו מאוד פתוחים, בטח בשנים האחרונות,
כן, כן,
לגמרי. לסיטואציות הזה ולדרכי פרידה, כי אנחנו יודעים, כמו שאמרתי לך, שאנחנו רוצים לקחת זה בתור, זה תחילת התהליך של הריפוי ושל של השלב הבא, ולכן חשוב שגם התהליך הזה יתבצע בצורה טובה, ואיזשהו קלוז'ר טוב. וכשאנחנו מדברים בעצם עלייך, יש גם את ניר, ויש גם בעצם את הבן זוג.
ניר.
איזה דברים את חושבת אנחנו צריכים לעשות מבחינת הבן זוג?
ניר, כן. זה סוגיה. כי אמנם אין מספיק מודעות בעיניי לידות שקטות, ולמה שאנשים עוברות בדבר הזה, אז על אחת חמה וחמה אין כל כך מודעות למה שהגברים עוברים. כי אתה אומר, אוקיי, אני סוחבת את ההיריון הזה, אני עוברת את כל החוויה הפיזית הזאת, אבל הוא עומד שם בצד, באיזשהו חוסר אונים, הוא רואה את אשתו באיזשהו מצוקה, באיזשהו קושי נפשי, שגם הוא עובר, גם לא היו חלומות, וגם הוא הרגיש את הביתות מבחוץ, וגם לא היו ציפיות, וגם לא היו תוכניות, ופתאום זה אני, כאילו האישה בחדר הידה וכל הזה, והאוכל, ואיך את, ומה איתך, ובסוף יש פה עוד מישהו שזה הילד שלו, ועוד מישהו שעובר את הדבר הזה, ויש אפילו משהו שקצת חוסר עונים וחוסר שליטה לעמוד מהצד. נכון, זה מאוד מאוד קשה לחוות את הדבר הזה, אבל להסתכל מהצד ולהבין שזה שלך, אבל לא באמת שלך, זה מתעתע וזה קשה, וזה חלום שהתנפץ רגעית גם לו. ושלא ניכנס לכל מיני דרכי טיפול, מאוד מאוד חשוב. בעיניי גם לתת המקום הזה לבן זוג או לבזוג שלא חווים את הדבר הזה.
אני חושב שמה שאת אומרת זה באמת כן. דבר סופר חשוב, שגם אולי גם הפודקאסט הזה יעלה למודעות את המלווים מסביב שהם כאילו ממש, בהיריון, אבל לא ממש בהיריון.
ממש, גם הם נלקח.
גם הם ניקח משהו. כן. וכמו שאמרנו, אז בעצם בשלב הבא, בהרבה מקומות כאלה, אנחנו נכנסים בעצם להיריון נוסף, ואנחנו מקווים שכבר הגיע הריון נוסף.
נכון, ממתינים לו.
ואני חייב להגיד שגם אנחנו בתור רופאים, קצת ככה, הטרמינולוגיה לא כזאת ברורה. נכון. יש הרבה פעמים מדברים על המוצג של הריון קשת. נכון. משהו מאוד נפוץ, נקרא לזה ככה.
קשת שמגיע אחרי הסופה.
אז באמת, הרבה נשים כאילו, ממה שאני מדבר עם מטופלות, שהן בעצם אחרי לידות שקטות או משהו כזה, לא כולם אוהבים בעצם את המושג הזה, זה איזשהו מושג רווח, אבל לא תמיד כולם אוהבים להשתמש בו, אבל זה כן אחד מושגים. אני זוכר שכשאני הייתי בקנדה, ועשיתי בעצם את ההשתלמות שלי בהיריון בסיכון גבוה, אז קראו לזה בעצם the subsequent pregnancy, בעצם ההיריון הבא. ככה פשוט קראו לזה, ההיריון הבא.
מאוד קנדי.
זה מאוד פוליטיקלי קורקט, מאוד כזה סגור, מאוד זה. אבל ככה זה היה שם. בעצם יש הרבה הרבה דברים, אבל צריך להגיד שההיריון הבא, ואנחנו עכשיו נמצאים בהיריון הבא. איך מרגישים בתוכו?
נכון. קודם כל, אני אגיד חצי מילה.
כאילו נעלם את התמימות קצת של ההיריון, לא?
ממש, זה בול. אני אגיד חצי מילה על ההמתנה להיריון הבא, שאם זוג, אני תמיד אומרת שזוג רוצה להיכנס להיריון, הוא רוצה כבר אתמול להיות בהיריון. כאילו, הוא רוצה להיות בהיריון. זה, כל התהליך הזה הוא חוסר ודאות וחוסר שליטה, אז אחרי לידה שקטה שבא לך כבר את ההיריון הבא הזה, זה עוד יותר מורט עצבים, אבל עם זאת הוא גם נורא נורא משמח כשהוא קורה, אבל אתה צודק, הוא מלווה באיזשהו משהו, בעצם נאבדה לי התמימות לגבי הרעיון, אני יודעת מה זה לעזוב את הבית חולים ולהסתכל ולהגיד, יואו, זה למה אומרים בידיים מלאות, כאילו לזה התכוונו, כי אני יודעת מה זה לא לצאת בידיים מלאות, וזה קשה. ובאמת יש איזשהו, אוקיי, איך מתייחסים להיריון הזה? מה עכשיו קורה? כי מבחינתי זה, אני חוזרת למקום של האסון, אני חוזרת לטראומה, אני חוזרת למקום הזה שקרה לי בו משהו כל כך כל כך קשה, ואין לי איך להתחמק בו. בסוף אני רוצה להיות אימא, אני רוצה את הילד או את הילדה שלי, ואני חייבת לחזור אליו.
כן, צריך לעבור את התהליך.
חייב.
וצריך להגיד בהקשר הזה, שבעצם כמו שאמרנו שיש סיבות ללידה השקטה, או לסיבות שדברים האלה קורים, אז בעצם בחלק מהמקרים אנחנו יכולים באמת לעזור. אם זה הפרעות גנטיות שהתגלו, אז יש דברים שהם מורשים מההורים, לראות שההורים בריאים לגמרי, אז יש לנו טיפולים כמו הפרעות מבחינה מיוחדות, שבעצם מנטרלים גנים לא תקינים, וגורם לזה שאנחנו נביא עכשיו עובר שהוא תקין מבחינה גנטית. אם זה גילינו איזושהי קרישיות יתר, לפעמים שם איזה שהם תרופות, כמו מדללי דם מסוימים שאפשר לקחת. אם זה היסטוריה של הפרעות שלייתיות, לפעמים אנחנו מנסים לתת איזשהו טיפול תרופתי, שאולי יחזק את השליה או יוריד את הסיכון שזה יקרה, חייב להגיד שחלק מוכח יותר, חלק מוכח פחות, אבל הרבה דברים שהם בטוחים, במיוחד שהתוצאה היא כזאת devastating, היא כזאת גבוהה, אז אנחנו בעצם מנסים הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם בטוחים, אבל אנחנו מקווים שהם ייתנו את האפקט. זאת אומרת, אולם חלק מהדברים אנחנו לא יודעים מה הסיבה שהם קרו, או לא תמיד אנחנו יכולים למנוע אותם, אבל בחלק מהדברים יש דברים שאפשר לעשות, ואפשר את הטיפולים, ואני חייב להגיד שצריך להגיד שברוב המקרים, הרעיון הבא, יש סיבה טובה להיות אופטימי.
נכון.
כי אנחנו באמת הרבה פעמים יוצאים כן עם ילד בריא, והרבה דברים לא חוזרים על עצמם, שזה מאוד משמח בהקשר הזה.
לגמרי.
לא יודע אם זה מרגיע בשלב הראשון, אבל
נכון.
לפחות אולי לדעת,
נכון,
אולי
נכון.
לדעת שכאילו,
הסטטיסטיקה איתך.
הסטטיסטיקה היא טובה הרבה פעמים.
נכון, אבל להגיד חד משמעית, אבל נשים שעברו לידה שקטה הם נגד הסטטיסטיקה.
נכון.
אז הטיעון הזה הוא כאילו אומר, אוקיי, אני אתנחם בו, אבל כבר הייתי.
נכון, נורא קשה להגיד,
כן,
לי זה לא יקרה עכשיו.
לי זה לא יקרה, כי זה כבר קרה. אבל אני מחזירה אותנו להיריון הזה של אחרי הלידה השקטה, זה באמת הריון שונה, הריון שנאבד בו התמימות, הריון שאני בכלל כבר רציתי להיות אימא, ועכשיו מה קשור להתחיל את כל הדבר הזה עוד פעם, ועוד פעם אני בהיריון, ועוד פעם אני עברת את זה, וכל התמימות הזאת נעלמת, ופחות סבלנות גם לפעמים, של כאילו, יאללה, תגדל, כאילו בוא נתקדם, אני לא כזה embracing the pregnancy, כאילו אין לי סבלנות לזה.
בכל זאת, איזה טיפים את חושבת, כן, יכולים לעזור לנשים אחרות, שהן אולי אפילו מתחילות את התהליך הזה עוד פעם אחרי מה שקרה?
קודם כל טיפול, כל טיפול שהוא. אני מטופלת, אני ג'אנקית של טיפול, מאוד מאמינה בזה.
מעולה.
מטופלת בכל ה... אגפים, טיפול פסיכולוגי, ממוקד בלידות שקטות, אני מטופלת בדיקור, גם על ידי מישהי מדהימה שמתמחה בנשים, אני מטופלת תרופתית, על ידי פסיכיאטרית שגם מתמחה בנושאים האלה, וכמובן ליווי רפואי צמוד, במקרה שלי זה שלך, אבל רופא שאת סומכת עליו, שמאפשר לך, שמבין בדבר הזה, רופא שמכיר את ההיסטוריה שלך ואת מה שעברת, זה דברים שמאוד מאוד עוזרים, אבל עדיין יהיו את הנפילות, ואת יכולה להגיע, מבחינתי ההיריון הזה זה הריון שני, ואני הלדתי כבר, ו...
מה קורה כששואלים אותך באיזה הריון את, באיזה לדעת?
בדיוק, אתה אומר, אני תמיד אומרת הריון שני, כי קשה לי להיפרד. מהיריון הקודם מבחינתי זה גם הריון שני. ואז מתחילים...
אבל זה באמת הריון שני.
זה באמת, נכון, אבל אז פתאום...
ושואלים, איזה לידה הזאת? וזה גם לידה שנייה.
גם לידה שנייה, ואז מונח, יואו, מה יש לך בבית, בן או בת? ואז את אומרת, הייתי חייבת להיכנס לזה, אולי לא הייתי צריכה להיכנס לזה, ואני מתחילה לגמגם, ואז פתאום כזה... האמת שעברתי לידה שקטה, ואז פתאום אתה שובר למישהו את הלב. כאילו, אני מוצאת עצמי מנחמת. כן,
צדדים.
זה אבל הכל בסדר, ואני בריאון עכשיו, אני מטופלת ואני מתקדמת, ומנסה כאילו זה. אבל זו סיטואציה שנתקלים בה, אני נתקלת בה. לא מעט.
אז בעצם ההיריון מתקדם, ובעצם כל בדיקה, ויש את הבדיקות האלה שאולי הן היו בדיקות המפתח, נקרא לזה ככה, נכון. כאילו הבדיקות שבעצם כשהגענו להם, פתאום אז זה קרה.
נכון.
מה קורה כשמגיעים לבדיקה הזאת?
היא קרתה אצלנו לא מזמן, אני כל הזמן אמרתי שלא הייתה לי סקירה שנייה. הייתה לי את הסקירה המאוחרת, הממוקדת אותי, אבל לא הייתה לי סקירה שנייה. ואני הייתי מאוד מאוד במתח מבחינתי, שוב בגלל שאני עצרתי את ההיריון, זה היה איזשהו כזה, אוקיי, אני מגיעה לפה והכל טוב, יש איזושהי הקלה, ובאמת הייתה לי הקלה, להיות בבדיקה הזאת, ולראות שאני יכולה להיות בהיריון תקין, ואני יכולה להביא איזשהו העובר שלי גדל, וזה קורה, זה הקלה, וזה משמח, וכשאני מדברת על טיפול, על טיפול רפואי, כן, יש יותר חרדה, לפעמים בא לך יותר, כאילו, הריון זה דבר שיש בו חוסר ודאות לאורך כל הדרך, הרבה נשים בהריון יגידו, אני מעוניינת באולטרסאונד בבית, וכל שנייה שיש לי לחץ, לרוץ, וזה לג'יט לחלוטין. מאוד. אז אני לא הרגשתי צורך להגיע לאיזושהי בדיקת וידאו, אבל עצם הידיעה שיכולתי, הרגיע אותי. כאילו שהייתה לי את האפשרות, אם אני רוצה באמת להגיע, זה מאוד, מאוד הרגיע אותי.
אז זה באמת אחד הפתרונות, אני חושב שהרבה נשים, במיוחד אלה שהדופק פתאום הפסיק עם שום מקום, מאוד עוזר להם שפתאום באים לראות דופק, פתאום באים לעשות אולטרסאונד, אפילו בקטנה. אני חושב שזה אחד הכלים שלנו בתור רופאים, מאוד קל לתת, וחשוב שנהיה זמינים לתת אותו, כי זה יכול לעשות לאישה בצד השני בעצם את כל ההבדל.
ממש, זה ממש ממש נכון.
עוד דברים שבעצם אנחנו עושים במצבים האלה, בטח במצבים שהם כל כך לא ברורים, ושאנחנו לא כך יודעים להגיד, הנה זה לא קרה שוב, כי יש מצבים, כמו שאמרנו, שהדופק מפסיק אפילו בשבוע 39 או 40 או משהו כזה, אנחנו בהרבה בתי חולים עושים בעצם איזשהו אשפוז של נשים לקראת הלידה או לקראת השבוע שבו האירוע הזה קרה. לדוגמה, האישה פתאום הפסיק לה דופק בשבוע 38, אז שבוע-שבועיים קודם, מתאשפזים במחלקה, ואז עושים מוניטורים כמה פעמים ביום, בעצם לוקחים את המעטפת של אז הפסיק הדופק, אז בואו נראה את הדופק הזה הרבה יותר. והרבה נשים לפעמים זה לא נוח, כי המחלקות זה עם עוד נשים בחדר, וזה לא הבית ולא המיטה, אבל הידיעה הזאת שאנחנו עטופים ויכולים לשמוע את העובר מתי שרוצים, ואם פתאום יש משהו אפשר ישר לילד, אז ההרגשה הזאת אני חושב מאוד מקילה, כי ככל מתקרבים לשלב הזה של הלידה, אז המתח עולה ועולה ועולה, ורק רוצים כאילו להגיע לשנייה האחרונה.
אתה רוצה להגיע לבאזר הפעם.
בדיוק, והרבה פעמים, עוד דבר שאנחנו עושים, זה גם לפעמים אנחנו מילדים קצת יותר מוקדם, אז פה צריך תמיד לשים בחשבון את הטובה של הילד הזה, אי אפשר לילד מוקדם, רק מהחרדה, זה מאוד חשוב, לפעמים זה איזשהו משהו נגד, וצריך להסביר גם אנשים שאנחנו כן נמצא איזשהו איזון, אולי לא נחכה לשבוע 40, אבל כן אולי בשבועות קצת יותר מוקדמים, אולי סביב שבוע 38 או משהו כזה, כן אפשר לדבר על לעשות תהליך של לידה כבר, כמובן עם מוניטור רציף והכל, כדי בעצם לסגור את זה עד הסוף, ולדעת שהנה הגענו לשלב הזה, שבו מעכשיו שומעים את הדופק עד הלידה.
קמצוץ של שליטה בחוסר שליטה. של הדבר הזה.
זה בעצם המשפט, נכון.
כן, וזה מדהים וזה מבורך. מדהים.
נטה, יש עוד משהו שהיית רוצה לספר, משהו שנראה לך שחשוב שאישה שנמצאת או הייתה במצב שלך, או אולי רגע לפני המצב שלך, זה מה שחשוב שהיא תדע.
כן. חשוב לי להגיד שלידה היא לא בהכרח חייבת להיות היום הכי שמח בחיים שלך. אני יכולה להגיד באופן אישי שהלידה שלי הראשונה הייתה היום הכי גרוע בחיים שלי. ושיש נשים שעוברות לידות תקינות, אבל עדיין זה לא היום הכי שמח בחיים שלהן. מה שקורה בחדר הלידה זה דבר מורכב, זה לא שחור ולבן, וגם אם הלידה הייתה לא טובה, סביר להניח שאם הטיפול הנכון, ואם תדאגי לעצמך ותהיה לך את המעטפת הטובה, עתיד יהיה ועוד יותר, אבל כן צריך לרצות לטפל בעצמך, כי אם אני לא הייתי רוצה לטפל בעצמי, אף אחד לא היה לוקח אותי בכוח. אז עם הטיפול הנכון אפשר להיות יותר אופטימיים ויותר שמחים, וכן, ההיריון הבא מגיע, וזה נורא נורא קשה לדמיין את זה כשאתה בסוף של הקודם, אבל הוא מגיע, והסוף שיהיה טוב.
אז באמת, כמה שלמדתי רפואה וכמה ניסיון שיש, אי אפשר לנצח את הטיפים האלופים שלך והניסיון האמיתי האישי. באמת, עכשיו שאנחנו מסיימים בעצם את הפרק, חשוב להגיד שבאמת יש לנו מגוון דרכים גם לנסות לטפל, גם לנסות למנוע, וגם אם אנחנו לא יודעים באמת בסופו של דבר מה הייתה הסיבה לידה השקטה, רוב הלידות שאחר כך הם הסתמיעו בצורה טובה, עם ילד בריא,
ובעצם,
והשלמה של כל התהליך הזה בצורה הטובה שאפשר.
לגמרי, בסוף מביאים ילדים לעולם, זה קורה.
זה קורה. נטע, המון תודה שבאת, אני יודע שזה לא נושא כשהיה לפתוח, אבל צריכים נשים כמוך, צריכים נשים כמוך שיבואו ויעזרו לנו בצד המקצועי, לסגור גם את הפינה הזאת, כי החוויות האישיות שלך הן סופר חשובות במקרה הזה.
תודה רבה.
תודה רבה.